השיעור יהיה לרפואת הרצל בן עמליה אמיליה ונורית נחה בת יעקב תגרתה. לתוך שאר כל חולי עמו ישראל. וגם יהיה לעילוי נשמת
אבנר
בן רימה
ויצחק
בן זוהרה
ומרים בת
רחל. וכן לעילוי נשמת מורחמי יעקב בן ניסים. אנחנו בפרשת בהעלותך, ו... יפה. כן, היא פרשה שעוסקת בהרבה מאוד עניינים. ברוך השם, כל פרשיות התורה הם עוסקים בעניינים ברומו של עולם, אבל הפרשה הזו במיוחד עוסקת בנושאים שונים ורבים. היא מתחילה בסיפור בעניין המנורה, ואחרי כן בטהרת הלוויים, ויש בה את המן ואת הסלב, את קברות התערפה ופסח שני ומרים, הדיבור של מרים במשה רבנו עליו השלום, ועוד ועוד ועוד. ממש פרשייה שמכילה הרבה מאוד עניינים, ואפשר לדבר באמת על כל עניין ועניין ימים ארוכים ולא להקיף אותו. וצריך לשים לב, הזוהר הקדוש בפרשת בעלותך בכמה מקומות, יש בזוהר בכמה מקומות, אבל בעלותך בעצמו, בשתיים או שלוש מקומות ספרתי, שהזוהר מדבר על זה שמאוד מאוד צריך להיזהר לא לראות במה שאנחנו קוראים סיפורים באלמה. זאת אומרת, לעבור על הפרשה בתור סיפור, ולא משנה מאיזה מין, לחשוב על זה שזה הנובלה הכי מדהימה בעולם, או ספר ההיסטוריה המדהים בעולם, או ספר המוסר המדהים בעולם, להתייחס לזה כאל סיפור ולא משנה מאיזה סוג. אומר על זה הזוהר הקדוש בכמה מקומות, אני אקרא את הלשון של הזוהר בקצרה. רבי שמעון אומר, וי להוא ברנש דאה אורייתא אתא להחזאה סיפורין בעלמא ומילין דהדיוטי. אוי לו לאדם שאומר שהתורה באה להראות סיפורים בעולם ודברי הדיוטות. אוי לו. כן, במקום אחר הוא עוד יותר חריף. אומר טיפה חוכו.
אני זוכר בשם מקומות שכמה מקלל אפילו.
נכון.
אני מסתכל על זה כסיפורים
בעלמא. הוא אומר במקום אחר על הפרשה פה, הוא אומר שזה ממש טיפח רוחו של אותו אחד. טיפח רוחו של מי שרואה, בסיפורי בתורה סיפורים.
או מתעסקים רק בחיצוניות.
כן. ומאן דאמר דהו סיפור הדאורייתא להחזאה, להו סיפור בלבד, קאתי. מי שאומר שסיפורי התורה באו רק להגיד איזה דבר סיפור, טיפח רוחו. זאת אומרת, זה לרוקן את התורה מתוכן. זה המקום שבו אתה מתייחס רק אל החיצוניות, והחיצוניות היא לעולם סוג של קליפה. אז אתה מתרכז בקליפה, וזה צריך מאוד מאוד להיזהר מלעשות את זה. אז יש לנו פרשה שהיא מלאה בעניינים שאדם חייב לשאול את עצמו מה האקטואליה שלהם לימינו. נניח המן, הסלב, קברות התאווה, מעשה מרים הנביאה, נגיד, אפשר אולי לחבר את זה. היא אמרה לשון הרע, צריך להיזהר בלשון הרע. אבל דברים אחרים, ענפת הלוויים, טהרת הלוויים, מה הנפחות של זה לענייננו? אם תרצו, שאלה חזקה לא פחות, מה עניין המנורה לימינו? הלוא אין בית מקדש, אין מנורה. מה אני עכשיו צריך את כל הפרטים והדקדוקים שקשורים למנורה ולאופן שבו משה רבנו למד על הכנתה, על דרך הכנתה מהקדוש ברוך הוא, באיזה אופן בדיוק זה היה, כן? וזה מעשה המנורה, מקשה, צריכה להיות מקשה בחטיבה אחת, לצקת אותה כחטיבה אחת, תוך איזה תבנית קודם, ושיהיה לה פרחים, וצורת ההדלקה תהיה ככה שארון הכהן מדליק אותה, אלה נרותיה, עד שהם יהיו, השלבת תהיה השלבת עולה מאליה. וזה אופן, איך לעשות את זה? נו, מי ב-50 שנה האחרונה הדליק מנורה והתייחס לסיפור המופיע בתורה כאל אקטואליה. וזה צריך מאוד מאוד להיזהר. אני לא אקרא לכם את כל לשון הזוהר. מי שיעיין בזוהר יראה את זה. זה בכמה מקומות דברים חריפים ביותר. לא להתייחס לדברי התורה כאל סיפור באלמה. אלא צריך לראות מה זה אקטואלי לימינו, מה זה אומר לי. מה אני צריך להבין מזה? מה אני צריך להסיק מזה? אומר ספר החינוך, אמנם לא על הפרשה שלנו, על פרשת תצווה, שגם שם נזכר מעשה הנרות והמנורה, מצווה צדיק ח', אומר בעל ספר החינוך כאי לשנה, להטיב נרות תמיד לפני השם יתברך, שנאמר יערוך אותו אהרון ובניו. אז אני מזכיר שזה לא מפרשתנו, אבל זה עוסק במעשה המנורה, יש עוד מקום שעוסק בו, זה פרשת תצווה. אפשר ללמוד על מעשה המנורה גם מפרשת תצווה, כמובן, מדברי בעל ספר החינוך, שזה אחת המצוות מתרי"ג המצוות, כן? יש מצווה בתרי"ג מצוות, עריכת נרות במקדש. אז הוא אומר, להטיב נרות תמיד לפני השם יתברך, שנאמר, יערוך אותו אהרון ובניו, כלומר, יערוך הנר לפני השם יתברך, וזוהי מצוות הטבת נרות הנזכרת בגמרא. משורשי המצווה, אתם זוכרים שספר החינוך, המצוות אצלו מחולקים, שורש המצווה, טעמי המצווה, דיני המצווה, כן? ופרטי המצווה יש, תמיד זה מחולק לארבעה. אז מה שורשי המצווה? שציוונו השם יתברך להיות נר דולק בבית המקדש, להגדלת הבית לכבוד ולתפארת בעיני הרועים, כי כן דרך בני איש להתכבד בבתיהם בנרות דולקים. זאת אומרת, פשט שבפשט, נר דולק אור, זה נותן תחושה של כבוד, הדר, פאר, חשוך ומקטין. אור מגדיל, יש לך יותר טווח ראייה, זה הופך להיות, הדברים הופכים להיות יותר גדולים בעיני המסתכל. זה פשטות. עניין של כבוד, עניין של תפארת. כמובן שאפשר לראות את זה קצת יותר לעומק, נניח שאור מגדיל, אור מגדיל. אנחנו כבר יודעים אבל זה אולי למסקנת השיעור, אבל אני אומר את זה גם עכשיו כבר במשפט, שאור, הקדוש ברוך הוא נקרא בפי חז"ל, אור אינסוף ברוך הוא. האור אינסוף ברוך הוא. מדוע דימו חז"ל את הקדוש ברוך הוא לאור? כי האור יש לו תכונות דומות, למרות שהאור למול הבורא זה גשמיות גמורה. אבל מצד המתבונן אצלנו אור יש לו תכונות דומות מאוד לבורא. האור מאיר, הוא משפיע, כן? הוא משפיע סביב,
מתפשט.
הוא מתפשט, הוא מתפשט לעולם גם, כן? זה יצור של האור בריק, אז הוא מתפשט, אם הוא לא פוגע בשום דבר הוא מתפשט לאינסוף, קרן אור. והאור לעולם איננו חוזר אל שורשו, אל מקורו, כמו שהטבה שהקדוש ברוך הוא שולח אלינו, ההשפעה היא לא חוזרת אל המיטיב. אז יש תכונות דומות. כשאנחנו מצטווים להאיר את בית המקדש, הכוונה זה להגדיל את הבית. כוונת הדברים זה שאם אדם מדמה את עצמו לאור, מדמה את עצמו לתכונות האור, פועל כמו שהאור פועל בעולם, הוא גורם להגדיל את כבוד הבורא. כבוד הבית, כבוד הבורא, גדל. אגב, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, גדולה מחליפה את החסד. כן? יש פסוק, נכון? לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצר והעוד, כי כל בשמיים וארץ לך השם, אז הכל זה יסוד. אנחנו רגילים לומר חסד, גבורה, תפארת, נצר, עוד, יסוד, נכון? אז פה אין את החסד ואין את היסוד. במקום החסד כתוב גדולה, ובמקום היסוד כתוב קול, חף למד, קול, שהוא רומז ליסוד. אז גדולה זה גם עניין של חסד, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא, כל פעולתו בעולם היא בחסד, כל בריאת העולם בחסד, עולם חסד ייבנה, כן? אז זו התכונה הדומיננטית, דומה, אוקיי. וכל עניין ההגדלה בו, כדי שיכניס האדם בליבו כשיראהו מורה וענווה. כבר אמרנו כי במעשה הטוב תכשר הנפש. זאת אומרת, שאמרנו קודם, שברגע שאדם מתנהג באופן הזה, שהוא מדמה לפעולת האור, אז במעשה הטוב תכשר הנפש. ננסה קצת אולי להרחיב בכמה מילים. וכל זה סובב על היסוד הבנוי לנו, כי הכל נגזר מצד המקבלים. אם היותי מאמין באמת כי יש למקובלים בעניינים אלה חוכמות נכבדות וסודות נפלאים, אולם גם אנחנו נכתוב הנראה כפשוטן של דברים והכל לשם שמיים. איזה לשון מתוקה יש לו לבעל ספר החינוך. אז קודם כל הוא מלמד אותנו כי הכל נגזר מצד המקבלים. זאת אומרת, כל הגזרות שיש בעולם, כל מה שנגזר, גזרות לאו דווקא דין קשה, אני מדבר כל מה שנגזר לאדם, גם דברים טובים נגזרים לנו, יהיה רצון שיהיו רק דברים טובים, אבל כל מה שנגזר לאדם, אומר בעל ספר החינוך, הוא נגזר מצד המקבלים. הכל נגזר מצד המקבלים. מצד הבורא יש השפעה אחידה לעולם של טוב. מצד המקבלים, ההערה הזו, כמו בתוך איזה פריזמה, נשברת לגוונים שונים ולאופנים שונים, ומתקבלת בצורות שונות. כמו שהדוגמה המפורסמת, נכון? של שקע חשמלי, שאתה מחבר לו מכשירי חשמל שונים, מפיקים אנרגיה שונה. תחבר תנור, אתה מקבל חום או אש. תחבר מעברר, תקבל רוח. תחבר מזגן, תקבל קור. מצד הזרם, החשמל שיש בשקע, אין שינוי. מה הופך את הביטוי שלו לשונה? הכלי. הכלי שאתה מחבר אליו. כי הכל נגזר מצד המקבלים. זה, המשפט הזה, כי הכל נגזר מצד המקבלים, הוא המשך של מה שאומר פה, וכל זה סובב על היסוד הבנוי לנו. זה יסוד, יסוד במציאות. יסוד במציאות, הכל נגזר מצד המקבלים. ויש כמובן למקובלים לומר הרבה מאוד דברים על העניין הזה, כי ברגע שאדם יודע את זה, הוא לוקח אחריות מלאה על כל המתרחש במציאות, לא רק במה שקורה לו באופן לגמרי אישי, אלא על כל מה שקורה בעולם. עכשיו, היום היה מקרה נורא והיום בבאר שבע, זה אחריות שלנו. נכנס אדם לסניף בנק, רצח 4 אנשים ויצא. ולא יצא, באמת, והתאבד.
יצא מפה.
אבל למה זה אחריות שלנו?
זה עניין לשיעור אחר כמובן, כי זה ארוך, אבל אני רק אומר כך, זה יסוד הערבות ההדדית. אנחנו כולנו מרכיבים הוויה אחת. וכיוון שמעשה הבריאה הוא משוכלל בחוכמה אינסופית, אז המציאות שלנו כאן, בעולם הזה, כל פרט ופרט, כל אחד ואחד מאיתנו, היא מציאות שבלעדינו הכלל הזה לא מתקיים. זאת אומרת, אם אנחנו לא נמצאים פה, אין בריאה. העולם לא שווה, לא מתקיים. המציאות שלנו פה היא מוכרחת, כי זה רצונו התברך, זה המחשבה האינסופית של הבורא בראה את המציאות שאנחנו נהיה פה כולנו. עכשיו, יש לנו הזדמנות להיות פה כולנו ולבצע את המשימה בצורה מושלמת, להשלים את ביצוע המסירה, או מה שקרוי, להשלים את התיקון, וכמובן שיש לנו הבחירה החופשית לא לעשות את זה. בהתאם, כמובן, מתגלגלים ומסתובבים הדברים בחוכמתו האינסופית של לת מחשבה תפיסה בכלל, שאנחנו לא יכולים להבין אותה ולא יכולים לתפוס אותה, ולא מתיימרים לעשות את זה. אנחנו לא במחלקה הזו של המתיימרים, לא מתיימרים גם לעשות את זה. אבל קיבלנו כללים איך אנחנו פועלים עם ההבנה הזו. עכשיו, זה מה שהמקובלים קוראים שהעולם הוא אדם גדול והאדם הוא עולם קטן. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מרכיב את כל הבריאה. אוקיי? כשאנחנו אומרים מבשרי יחזה אלוקה, אז זה לא רק אני אלמד ממערכות הגוף שלי על פעולת הבורא בעולם, אלא אני אלמד על כל המציאות בעולם מהפעולה שלי. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לתורת השדות המאוחדים ולאיך כל מחשבה שלנו משפיעה על השדה האלקטרומגנטי של העולם, וזה באמת עניין שיעור אחר. והערבות ההדדית שהמשמעות שלה זה שאנחנו ממש מעורבים זה בזה, זאת אומרת שאני לא מדבר על מעשה שלילי, אני מדבר אפילו ברמת המחשבה השלילית של אדם מסוים, הלשון הרע של אדם מסוים, שומר תורה ומצוות, לא שומר תורה ומצוות, מגדיר את עצמו ככה, לא מגדיר את עצמו ככה, בכלל לא משנה, משפיעה על כלל ישראל, וכלל ישראל משפיעה על העולם כולו. אנחנו כולנו מחוברים ומעורבבים. ערבות הדדית זה מלשון מעורבב, כמו שטעם ערב זה טעם שיש בו ערבוב של כל מיני תבלינים וכל מיני דברים. זה לא רק ערב מלשון ערב לשטר, אלא זה ערב מלשון מעורב, ולכן זה הופך להיות ערב. אנחנו מעורבים זה בזה. כמובן שאפשר גם לומר את זה רק ברמה של דרש, להגיד זה שיש מציאות שאדם מגיע למצב כל כך נואש שהוא מסוגל לקחת נשק ולהיכנס ולקטול חיים של אנשים, אז זה קודם כל בעיה חברתית שלנו, ואנחנו כולנו אחראים למצב שהחברה נמצאת בו, כי אנחנו חלק מהחברה. זה פשט, אנחנו חלק מהחברה, ואז אם הוא מגיע למצב כזה אנחנו אחראים למצב הזה. אם עכשיו אני אלך לצד הפוך, כי אלו המעשה הזה הוא מעשה שלילי ונורא מעין כמותו, לא ניתן ולא ראוי להבין אותו בכלל. העובדה שאדם שלכאורה הוא נורמטיבי לחלוטין, ולהפך שמעתי שאפילו זכה פעם בזה פרס על הצלת חיים בגבורה, אז אדם כזה יכול להיכנס אפילו כשהוא מיואש, שזה עובר לו בראש שהפתרון לבעיות שלו זה להרוג מישהו, זה בעיה, זה כשל חינוכי בסיסי קשה מאוד. סוד המצוות שקשורות לזה, באמת אחת מהן זה עגלה ערופה, אבל אם תרצו זה כל, כל, כל מצוות העבד עברי בעם ישראל. עבד עברי, אדם גנב, נמכר בגניבתו, לא היה לו להחזיר, בזבז, לא היה לו להחזיר, נמכר בגניבתו, זה נקרא עבד עברי. אז מה עושים, מי מחנך את העבד העברי הזה מחדש? לא, אין בתי סוהר. בתורה ראיתם פעם שכתוב בתי סוהר? אין בתי סוהר. בפרשה שלנו יש מקום יחיד, זה בסוגריים גדולות, כן. כשאלדד ומידד מתנבאים במחנה, אז יהושע אומר לו, למשה רבנו, אומר לו, כלהם, תכלה אותם, כביכול. כן, אבל חוץ מזה מישהו שמע על בתי כלא? יש בגמרא סיפורים על בתי כלא? אין. לא היה. מה היו עושים? לוקחים את הבן אדם הזה, שולחים אותו לחינוך מחדש. מי היה זוכה לקבל את העבד הזה, את השגץ הזה, את הגנב, את הפושע הזה? ראשי הקהילה, הרבנים הראשיים. עכשיו, אני אומר, זוכה זה במרכאות כפולות ומכופלות. עבד לאדון זה כמו אבן ריחיים על הצוואר. אם יש לאדון קרית אחת בבית, קרית נוצות יפה טובה, אבל אחת, האדון הוא הרב הראשי, הוא בן 90 ישיש שזקוק מאוד לקרית הזו. העבד זה איזה גנב צעירצ'יק בן 20, יכול לישון גם על הרצפה, לא יקרה לו כלום. יש קרית אחת, האדון לא יכול לישון עליה.
מה ההיגיון?
הוא צריך לתת אותה לעבד.
זה הגדרת
הקדומה. לא, 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 זה לא גזירת הקדומה. יש היגיון, אני מיד אסביר. ואותו קנה לגבי המזרון, ואותו קנה לגבי האוכל, ואותו קנה לגבי כל דבר. האדון צריך לתת לעבד כדי כל מחסורו ממש. אז לכאורה, שואל קובי, מה ההיגיון? למה להניש את הרב? למה לעשות לו את זה? למה להניש אותו? אומרת התורה, אם יש גנב בעם ישראל, זה כישלון של הרב. כי הרב לא חינך את הקהילה. כי הוא לא החדיר ולא בנה ולא העביר את המסר החינוכי הנכון. הוא לא בנה מערכת של ערכים כמו שצריך. הוא לא החדיר את התורה לעומק. הדברים היו חיצוניים. אז הוא עכשיו צריך לחנך את העבד. בדרך אתם איתים את מי הוא מחנך? את עצמו. לאחריות על, על הקהילה שלו. לאחריות על הציבור שלו. ויש מושג כזה. זה נכון שזה מושג שקיים רק בעם ישראל, אבל בדרך כלל הדברים שאנחנו מיוחדים בהם הם הדברים שהצעידו את כל האנושות קדימה. וזה אחד הדברים שאנחנו מיוחדים בו. המנהיגים לוקחים אחריות מלאה על המעשים של הקהילה כולה. ואין בדברים האלה הנחות. אין הנחות.
היום פחות.
הכל נכון, הכל נכון, ויחד עם זה גם היום זה ככה ברמות אחרות, באופן אחר, אבל זה ככה. טוב, את דיני המצווה אני לא קורא, אתם יודעים, הטבה הייתה טבת הנרות, זה כמו שהיום יש עניין להטיב את הנרות לפני שבת, אז היו מכינים את הקנים עם השמן, מנקים אותם, סדרים אותם, מניחים את הפתילות, מהבהבים את הפתילה קצת, כדי שאחר כך כשיבוא אהרון להדליק, הפתילות ידלקו במהרה, אוקיי? זה היה הרעיון. רק לצורך הפרוטוקול, אז נדמה לי שדעת הרמב״ם זה שכל מצווה כזו עומד בפני עצמה, הכינוח והתקנת הפתילות וכו', זה לא כמו שכתוב ספר החינוך שזו מצווה אחת, אלא זה כמה מצוות מחולקות. בכל מקום יש לנו מצווה שהעניין שלה, או מה שאפשר ללמוד ממנה על פני הדברים, זה באמת, הכל נגזר מצד המקבלים, אנחנו מגדילים את כבוד הבית, או אם תרצו את כבוד השם בעולם, זה אמור להכניס מראה המנורה הדולקת, אמור להכניס מורה וענבה, והכי חשוב, מעשה הטוב תכשר הנפש. הדלקה של אור, הדלקה של נר, עושה טוב, ובמעשה הטוב תכשר הנפש. אוקיי? כשאדם עושה טוב, אז הנפש היא מוכשרת במעשה הטוב. ואנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים שההנהגות, בדרך כלל ההנהגות בעולם, הנהגות שחז"ל לימדו אותנו בעולם, הלכו על שני יסודות, סור מרע ועשה טוב, וככל שהדורות התקדמו, אנחנו זנחנו את העבודה של סור מרע, שפעם הייתה עיקר הדבר, פעם הם היו מקיימים את הסור מרע בקפדנות רבה מאוד, היו להם כוחות, הם היו אנשים הרבה יותר מוסריים, הרבה יותר נעלים מאיתנו, קשורים ומחוברים לכוחות הרוחניים שהתורה מייצגת בעולם הרבה יותר מאיתנו, ולכן הם יכולים היו להתעסק עם הרע, אבל העידנה, כשאנחנו, הכוחות הם חלשים, והפיתויים הם פי כמה וכמה, יותר גדולים, ומאוד קשים להתמודדות, אז העידנה, חז"ל מלמדים אותנו בדורות האחרונים, במאות השנים האחרונות, לא להתעסק בסור מרע. הזכרנו את זה ואני חוזר על זה, כשאדם מתעסק בסור מרע, הוא עסוק כל היום במה?
ברע.
אם הוא בדוגמת שמירת העיניים, המפורסמת, אם הוא כל היום מסתובב ברחוב ואומר אני צריך עכשיו לשמור את העיניים, לא לראות בחורות יפות, הוא כל הזמן רואה בחורות יפות. אבל אנחנו מתעסקים בעשה טוב, ובמסגרת העשה טוב שאנחנו מתעסקים, אז אנחנו מגבירים את הטוב שבנפשנו. העצה הייעוצה הטובה ביותר זה, או נניח שאדם מקבל על עצמו במקרה הזה שמירת העיניים, אז כל פעם שהוא נכשל, נניח יקבע לעצמו שהוא שם 3 מטבעות לצדקה. נניח לצורך העניין 3 שקלים. אחרי שהוא ישים 30-40 מטבעות ביום, ככה במשך כמה ימים רצופים, הוא כבר לא יסתכל על אף אחד. הוא לא יסתכל, ירשוף כמה פעמים לפני שהוא יסתכל. או יאמר פרק תהילים, אפילו פרק תהילים קצר, קל"ד, פרק של 3 פסוקים. יאמר את הפרק הזה, כל פעם שעוברת לו מחשבה שלילית בראש או כדומה, יאמר פרק תהילים. מהר מאוד היצר הרע יניח לו. למה? הוא לא רוצה שהבן אדם יקרא תהילים. הוא מתכוון להחטיא אותו, לא שיקרא תהילים. עכשיו מה יוצא? במקום להחטיא אותו, הוא הופך אותו לצדיק הדור. הופך אותו לאחד שקורא תהילים כל הזמן. אז ממילא יעזוב אותו. עכשיו, כל אחד מוזמן לנסות את זה, מה שאני אומר לכם זה בדוק ומנוסה. עכשיו, יהיה נדמה לאותו אדם שזהו, היצר הרע עזב אותו, פתאום יקפוץ עליו עוד פעם. יקפוץ עליו עוד פעם. כדי לנסות, אולי עכשיו אני יכול. הניסיון השני הוא היותר קשה. כן, נכון. הניסיון, אחרי שאתה מרגיש שאתה כבר הצלחת, אז בא הניסיון היותר קשה. אם אתה עובר אותו, זה כבר עשית דרך משמעותית. עד הניסיון השני, עשית דרך יפה, אבל היא לא בגדר משמעותי. כי עוד לא נוסית. ברגע שנוסית ועמדת בניסיון השני, אז אתה יכול להתחיל לדבר על הצלחות. אז התורה פותחת וידבר בפרשה, וידבר אדוני אל משה לאמור. אמרנו כבר שלשון דיבור הוא לשון הדברה. להמשיך מלמעלה למטה, הנהגה, המשכה. ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. ואילו לשון לאמור, אמירה, זה לשון של מי למטה למעלה, נכון?
אמיר העצים.
נכון, אמיר העצים, עולים אל אמיר העץ. עולים אל אמיר העץ. האמרה. כן. המילה לאמור היא גם נוטריקון. מלמדים אותנו חז"ל שהיא נוטריקון של ארבע קליפות קשות שעליהם צריך האדם להתגבר. אוקיי? ארבע קליפות קשות. אני בלילה לא אוהב להגיד את השמות שלהם, אז אני אגיד אותם באותיות שלהם. למד יוד, למד יוד תף. א' ד' ו' מ', זה הקליפה השנייה. מ' ח' ל' ת', קליפה שלישית. ור' ה' ב', לשון של שחצנות.
מה עם
הסמך? לא, זה אנחנו מדברים עכשיו על הקליפה. הוא כולל את כולם.
הוא אב טיפוס.
נכון. הוא כולל את כולם. יש
ראשית.
יש נקביות וזכריות. אז השתיים שאמרתי שיש להם שמות של נקבות הם באמת הקליפות הנקביות, והשניים שיש להם שמות של אדום והשחצן, כן, וריש הבית, אז הם הקליפות הזכריות. קליפות כוונת הדברים, שזה הגורמים המעכבים את האדם בחיים שלו, בין רוחנית ובין גשמית. הקליפות האלה נוצרות כמו שלמדנו בעבר, במיוחד במסגרת התומר דבורה, הקליפות הללו נוצרות ממה שהאדם חוטא ונופל. ממה שהוא חוטא ונופל, כיוון שגם בזמן שהוא חוטא, הרצון שלו, הרצון במקרה של החטא והאבון, זה רצון להרע. כן, הוא רוצה משהו שהוא נגד רצון הבורא, שהוא מפריד אותו מהבורא. אבל בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא מסביע לכל חי רצון. אז הקדוש ברוך הוא שולח לו את ההערה גם אל הרצון הנפול, השגוי, המבוזה הזה. ההערה הזו לא מוצאת כלי ראוי, הוא מסתלקת ממנו. עכשיו, אמרנו שהאור לעולם אינו חוזר לשורשו, למקורו. מה הוא עושה? הוא נקבע בתור קליפה. בלשון המקובלים, הוא מזין את החיצונים, או יוצר קליפות. עכשיו, התומר קורא לזה משחית. אותו אדם ברא לעצמו משחית. זאת אומרת, על פי דעת הרמק בתומר דבורה, העונש לא מגיע מידי הבורא במובן הפשוט של מישהו שנותן לי עכשיו סתירת לחי על מעשה לא טוב שעשיתי. והבורא לא מנהל פנקסנות. אלא מה? שהאדם בעצם המעשה השלילי שהוא עושה יוצר לעצמו גם את העונש, בורא לעצמו את העונש. העונש הזה נקרא משחית. או אם תרצו קליפות, או אם תרצו כל המילים, כל השמות האלה שהזכרתי עכשיו, ועל כולם הסמך מהם, ועוד שמות כאלה ואחרים, יצר הרע, סמך א', כל השמות האלה, זה הכל ביטויים למה שהאדם יצר לעצמו במעשים הלא נכונים שלו, כשהוא משך אור ברצון בכלים נפולים, והאור הזה שאינו חוזר לשורשו צריך למצוא מקום. אז זה גם מניק את החיצונים, כן? זה גם נקרא חיצונים, כמו קליפה שהיא חיצונית לפרי, ככה הם נקראים חיצונים. ואז אדם יכול להתנהל בחיים ולא להבין. הרבה פעמים זה קורה, כן? אני מעיד על עצמי שלי זה קורה. אני לא מבין, צריך הרבה דעת בשביל, צריך להתפלל על זה הרבה מאוד, אם אדם רוצה להבין, הוא צריך להתפלל על זה הרבה מאוד, להבין, למה זה קורה? למה זה קורה? למה זה בא לקדם אותי? אחרי שעברתי, אחרי שיצרתי כבר את הקליפות קיימות, אחרת לא היו לי עיכובים, שום עיכוב. כי מצד הבורא, אם אני בזרימה איתו, יש אור אינסוף טוב ומטיב כל הזמן. העובדה שמשהו נתקע, משהו תקוע, משהו לא זז כמו שצריך, משהו לא, היא לעולם, כל הגזרות מצד המקבלים, מצדנו, אנחנו המקבלים. לא תמיד אנחנו מבינים. ולפעמים אנחנו נדרשים לעמוד בניסיונות קשים, ולעמוד באירועים קשים, ובדברים שנתפסים כטראומה וכו', כדי לקדם אותנו. כי האפשרות היחידה לצאת משבי הקליפות האלה, זה להתרומם לרמה גבוהה יותר של קבלת אור, ליצור כלי יותר רחב. ואז האור החדש הזה, האור החזק הזה שנוכל לקבל, שהוא יתאים לכלי היותר גדול, היותר זך וכו', ממילא יפוצץ את הקליפות. יש דרך להילחם בקליפות. אחת זה לשבור אותם, ואחת זה פשוט להעלים אותם באור. בכל מקרה, אנחנו לא נלחמים איתם באלימות. אדם, כן, יש שיטות כאלה גם כן, אבל הבעל שם טוב, עדיין מזמן הבעל שם טוב, אנחנו חדלנו עם הסיגופים ועם ההנהגות האלה שקשורות לאלימות שהאדם מפעיל כלפי גופו. הגוף מבטא את התאוות, מבטא נגיד את כל מה שהיצר הרע חותר אליו. אז פעם הם היו משברים את הגוף, משברים, בצומות, בסיגופים נוראים, דברים איומים, אנחנו היום לא מסוגלים לחשוב עליהם אפילו. כן, סומות ארוכים ומושכים, גלגולי שלג, גלויות, תחשבו מה זה, אדם יוצא לגלות, יום אחד עוזב את הבית עם צרור שהוא יכול לשאת על הכתף ויוצא ברגל אלפי קילומטרים מהבית שלו, כל לילה לן במקום אחר, אין שתי לילות באותו מקום. אור החיים הקדוש ועוד, מה זה, זה רק הוא. היו גדולים וטובים שעשו את זה. אוקיי, אז דיברנו על קליפות זכריות וקליפות נקביות, אז זה לא שאנשים הם נקביות והם הקליפות הנקביות וחס ושלום, חס ושלום, בשום פנים ואופן. כשמדברים על קליפות זכריות, כוונת הדברים, כל התפיסות, כל הקליפות שמכסות את המחשבות של האדם, שהם בקומה הרוחנית שלו. זאת אומרת, כל אותם מעצורים, חסמים, בלמים, לכלוך ששמנו אבק, שהתנו על עצמנו, על המחשבות שלנו, על ההתפתחות הרוחנית שלנו, שתקענו את עצמנו מבחינה רוחנית, מחשבתית, תפיסתית, קבענו לעצמנו כל מיני פרינציפים, כן? כל מיני עקרונות שהם הדבר הכי מטופש עלי אדמות, אבל אצלנו זה כבר מוסד, כן, בראש יש לנו כמה מוסדות שהם טאבו, שאנחנו לא זזים מהם, עקרוני, זה עקרוני לי, זה העקרונות שלי, זה כל מיני כאלה, שזה ממש קליפות שמחסות ולא מאפשרות לאדם להתפתח, זה נקרא קליפות זכריות. והקליפות הנקביות זה הכוונה לתאוות ולרצונות הנפולים שקשורים לכל מה שקשור לאבלי העולם, כל התאוות שקשורים לאבלי העולם, שם האדם לפעמים יוצר לעצמו גם כן יוצר לעצמו קליפות כאלה שהוא חושב שאי אפשר לחיות בלי התאווה הזו. הוא אומר, אין טעם לחיים. במקרה הפחות טוב הוא פשוט מרגיש שהוא לא יכול להתקיים בלי זה. הוא מנסה למנוע את עצמו מזה, הוא מרגיש שהחיים נגמרו לו. וזה לא משנה מה זה, זה יכול להיות בכסף, וזה יכול להיות בכבוד, ויכול להיות באישה, ויכול להיות באימורים, ויכול להיות בסמים, ויכול להיות בשתייה חריפה, זה יכול להיות בכל דבר ודבר, כל תאווה שקשורה לגוף, היא נקראת קליפה נקבית, כי היא קשורה לגוף. הגוף ביחס לנפש הוא נקבה. הנפש, הנשמה, המחשבות, הדברים שקשורים לרוח, הם נחשבים זכר. אז בסוף, ואולי בנקודת ההתחלה, צריך להבין שמי שנותן לנו את הכוח ומדריך אותנו בסופו של דבר איך להתמודד עם הקליפות האלה שיצרנו לעצמנו, ואיך להביא לידי ביטוי את כל הכוחות שקיבלנו מרגע לידתנו, ושמתעצמים יחד עם ההתפתחות הרוחנית שלנו, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, באופן שבו אנחנו מרבים את הטוב, עושים ועשה טוב, סור מרע ועשה טוב, הדרך הזו היא דרכו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, ככה שנתנהג בעולם. קורה לך משהו, אתה לא מבין למה, תעשה טוב. תעשה טוב. זה לא אומר, אני יודע שיש פה מיד כאלה שיחשבו, רגע מה, מישהו עושה לי רע, אני צריך לעשות לו טוב? אז חד וחלק, בהרבה מאוד מקרים, כל מקרה לגופו, אבל בהרבה מאוד מקרים, חד וחלק לא. אנחנו לא נוצרים, בשום פנים ואופן, תפיסת העולם הנוצרית, שאדם צריך להגיש את הלחי השנייה שהוא מקבל סתירה, היא תפיסת עולם משובשת, לקויה, לא אמיתית ולא לרצון הבורא. הרבה פעמים אדם צריך להגיב בגילויי גבורה. זו גם תכונה וגם מידה של הקדוש ברוך הוא, גבורה. וגילוי הגבורה זה דווקא דין. יקוב הדין תער, צריך לפעמים ללכת בחדות ובקושי. לא שיהיה לך בלב שנאה, לא זה. זה לא בא מהמקור הזה. אדם צריך לי... אמרתי, כל מקרה לגופו. אין, בעיקרון, כשאדם פועל כנגדך בניגוד לתורה, בניגוד לדרכה של תורה, מתוך רצון להזיק לך, ועושים מעשה שלא יעשו, והוא עושה מעשים שלא יעשו, אין שום עניין להטיב איתו. שום עניין. צריך קודם כל להגן על ה... יפה, ודאי. זה הדרך הטבעית, זה הדרך הנכונה, זה הדרך האמיתית, וזה לרצון השם. תלחם, תלמד גם להילחם. יהודי הוא לא איזה מרמס, איזה אסקופה נדרסת, שדורכים עליו והוא אומר תודה. זה היה 2000 שנה בגלות, זה נגמר הדבר הזה. זה נגמר, אין את זה, וזה לא יהיה יותר, לעולם. שאנחנו נהיה אסקופה נדרסת של מישהו. כל יהודי בפני עצמו. אבל זה לא צריך לבוא לא ממקום של שנאה. כשמדובר ביהודי אני מדבר. לא ממקום של שנאה, לא ממקום של רצון להרע, לא ממקום של מביא לידי ביטוי אגו, את האגו שלך. זה בא ממקום שהשם ציווה להילחם על הפרנסה שלי, ועל הפרנסה של הילדים שלי, ועל העקרונות הנכונים והצודקים של קיום של חברה. ודאי, ואם אדם בא להזיק אותך, אז תעצור אותו מלהזיק אותך. חד וחלק. בדיוק כמו שהתורה מצווה קם להורגך, השכם להורגו, והיא לא אומרת תגיש לו את הלחי השנייה. שזה עיוות נורא של ההיגיון, הטבע האנושי הבסיסי. התורה לא אומרת את זה. אם אדם קם להרוג אותך, קם עליו מיד, יש הלכות כמובן, צריך ללמוד, אבל בעיקרון קם עליו דין רודף, ומיד מצווה להרוג אותו, למנוע אותו. אם אתה יכול למנוע אותו בכך שתשלול ממנו את הנשק, תשלול ממנו את הנשק. לא בכל מקרה צריך מיד לעשות את המעשים הכי קיצוניים. אבל אם הדרך למנוע אותו היא פשוט להרוג אותו, אז הורגים אותו. נורא, זה היגיון פשוט. ולא מגישים לו לחי שנייה, ולא מציעים לו כוס מים, ולא לוקחים אותו עכשיו לטיול. זה לא המקרה. אנחנו לא שם. אז, אבל עיקר הדברים זה עשה טוב. אנחנו מצווים על עשי הטוב, אנחנו צריכים לעשות את הטוב. אם יש לך באמת איזה תקלה, כן, יש למישהו תקלה שהזיקו אותו, הוא מרגיש אבו וחתו כלפיו, הוא עכשיו נמצא במאבק על השרידות שלו או על מניעת הנזק שיקרה לו, העצה יוצא להילחם בדבר הזה, זה לעשות טוב. לעשות טוב, לחשוב טוב, ללמוד, לקיים מצוות של בן אדם לחברו ביתר סד, ביתר עוז, לא כלפי מי שאיבה ועבל כלפיו ועכשיו הוא נמצא במלחמה כנגדו. זה יכול להיות שיהיה אחר כך, אחרי שהתפייסו. אבל כרגע, כלפי אחרים, תרבה את הטוב, עשה טוב, תפיץ יותר אור, תגרש יותר חזק את החושך. אל תילחם בחושך. תדליק אור. תיטיב את את המנורה, תיטיב את הנרות, בהעלותך את הנרות, כן? כשאתה עושה טוב, אתה מדליק את המנורה שבתוכך. אתה מיטיב נרות, כי נר השם נשמת אדם. הנשמה שלנו היא בגדר של נר. אז כשאתה עושה טוב, אתה מיטיב את הנרות, את הנר הזה, אתה מדליק את הנר שבנשמה שלנו. מקובלים אומרים שאדם הראשון, כשהוא היה לפני החטא, אז הוא היה עשוי 370 אורות, שנעי נאורים קדישים. 370 אורות. והזיב היה בוקע מפניו. אנחנו לא יכולים לדמיין את הזיב שהיה בוקע מפניו. אנחנו ניזונים מדברי המדרש שמתאר איזה זיו היה בוקע מעקבו, מהמקום הכי נמוך, הכי קרוב אל הרובדים הנמוכים של המציאות, העקב. אז כתוב שעקבו של אדם ראשון היה מקהה גלגל חמה. אתה שם את העקב של אדם הראשון ושם את השמש בצהריים, לא רואים את השמש מול האור שהיה עקב של אדם הראשון מפיץ. אז כמובן שלא כוונת הדברים שהיה לו שם איזה פרוז'קטור חזק מאוד. ועוד פעם, לא מסתכלים על דברים ואומרים איזה סיפור יפה, אלא כוונת הדברים שבאדם הראשון היה הטבע כזו, כולו היה הטבע, כולו במציאות היה רק טוב, לפני החטא לא היו לו שום עבירות, לא קליפות ולא שום דבר, שאור הבורא אין סוף ברוך הוא היה עובר דרכו ולא היה מאבד מזיבו אפילו לא כמלוא נימה. אדם הראשון לעצמו לא היה, הכלי שלו היה כל כך זך שהוא לא היה מעכיר את האור ולו כמלוא נימה. אז ברור שמול האור אינסוף אפילו גלגל חמה זה כאין וכאפס, זה תרגה בשרגה בתיארה מי מענה, כן? נר בצהרי היום מה מועיל? מי רואה אותו בכלל? מי רואה נר כשהשמש זורחת? אז השמש לעומת הקדוש ברוך הוא, לעומת הירה שהקדוש ברוך הוא העיר דרך אדם הראשון, היא הייתה חושך, הייתה כמו נר בצהרי, מי רואה את זה? זה מלאכים, צלו לו בשר, סיננו לו יין. מלאכים היו משרתים של אדם הראשון. מה הכוונה? הכוונה זה שכשאדם נמצא בהטבה וכל המהות שלו היא רק טוב ולהיטיב ולהיות דומה לבורא, אז במציאות הזו אין לו שום קליפה. אז האור כמו אור בכוס זכוכית, כן? אם אתה אור בכוס זכוכית זה נורא. מה זה נורא? נורה, סליחה. נורה זה כוס שיש בה את המקור ההערה, וכיוון שהיא עשויה זכוכית, אז האור בוקע החוצה. עכשיו תיקחו את אותו חוט לאט, אותו מנגנון, שים אותו בקד חרס. בתוך הקד יהיה אור, אבל מחוץ לקד שום דבר. איפה האור? האור קיים, אלא מה? הקליפות שהן עכשיו עוטפות את האור לא מאפשרות לו לצאת החוצה. זה ההבדל בין זה מה שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, לזכות לשון זכוכית, להפוך אותנו זקים, כך שהאור אינסוף ברוך הוא, שהוא יפגוש יהודי, אז היהודי בהנהגות שלו יהיה כמו מנורה, כמו נורה. הוא יפיץ את האור. הוא יפיץ את האור. זה היה האדם הראשון. והתיקון שלנו יושלם במה שאנחנו נגיע לרמה הזו של האדם הראשון. נגיע, זה השלמת התיקון. ואדם הראשון כלל בתוכו, לא במקרה, חז"ל עקביים, המקובלים עקביים, התורה עקבית, אדם הראשון כלל את סך כל הנשמות בעולם. אז אם תחשבו על זה שהתיקון יהיה כזה שכל הנשמות בעולם יהפכו להיות כולם כלי אחד ודאי, אבל כלי אחד שכל יהודו תפקידו ותכליתו והביצועים שלו זה רק הטבע, רק להיטיב. לא אומר לכם איזה עולם זה, רק להיטיב. זה התיקון. וכל פעם שאנחנו לא פועלים בדרך הזו ואנחנו פועלים בדרך שמייצרת נפרדות, כן? שהיא כל פעם שאנחנו עוברים עבירה, עושים חטא בין כלפי שמיה, בעיקר בין אדם לחברו, אז כל פעם כזו, בכל פעם כזו אנחנו מאבדים מקירון הפנים שלנו, מההערה של הנשמה, כי אנחנו יוצרים לקליפה, ואז ההערה כביכול לא בוקעת החוצה. כוונת הדברים זה שאנחנו משפיעים פחות על הסביבה. לא שלאדם רשע אין השפעה על הסביבה, יש לו השפעה גדולה מאוד, רק היא הפוכה לרצון הבורא. הקליפות שהוא יוצר מסוגלות לחבות את ההערה גם אצל אנשים אחרים. לאדם רשע אמיתי כמו שצריך, רשע במהותו, יש רצון עז. הכלי שלו, הכלי לקבל אור הוא עצום, רצון עז. אם הוא רק עושה את השינוי הקטן והופך את הכלי הזה לכלי של הטבע, הוא הופך להיות צדיק, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד.
עד,
עד כדי כך שעוונות נהפכים לזכויות. למה זה זכויות אמרנו? לשון מה? זכוכית, זך. זאת אומרת, הקליפה הופכת להיות זכוכית. ואז ההערה היא עצומה. תראו, ריש לקיש, ריש לקיש היה גדול הליסטים, היה שודד בריון קסקסים שהטיל את חיטתו על הצבא של המלך באזור. רעדו ממנו, הוא היה גיבור גדול מבחינה פיזית. כנראה גם שהכנופיה שלו הייתה מאוד מאוד מאוחדת, והיו לו אסטרטגיות. הוא היה עוצר שיירות של המלך, פחדו להתעסק איתו. טוב, נו, סוף כל סוף חזר בתשובה. הוא נסע גדול ישראל, גדול ישראל, ריש לקיש. עד היום אנחנו לומדים תורות של ריש לקיש. מורינו ורבינו ריש לקיש, שודד הוא היה, שודד.
כמעט בכל המודים.
שודד ליסטים, שודד את הבריאות באלימות. רבינו, מורינו ורבינו, אדוננו, מורינו ורבינו ריש לקיש. איפה נקודת המהפך? זה לא כל כך מעניין לדעת. גם היו לעוד, היו לכאן והיו לכאן. כן, ברור, ברור, ברור. כן, כן, כן. חשבתי שאתה מתכוון לעוד משהו, אבל כן, יש, זה מעניין, זה עניין לחקר עמוק, לא פה המקום, אבל תחשבו על זה. וכל אדם יכול להגיע לנקודה כזו אצלו, בתוך נפשו, נקודת מהפך, שהוא אומר, אני ביחס אפילו למקרה, להנהגה מסוימת שלו, אחת, הוא אומר, אני הופך אותה. אני הופך אותה. זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בחברה, זה יכול להיות במשרד, זה יכול להיות בכל מקום. יש נקודה אחת, אני מקבל על עצמי עכשיו להפוך אותה, לעשות אותה הפוך. הכלי קיים, רק הוא כלי שמייצר כל הזמן אביות הקליפה, צריך להפוך אותו לזך. אני הופך את ההנהגה.
אמר מי שאמר ש... על ידי זה שהבן אדם מקבל על עצמו להפוך את הרצון לקבל על מנת מרצון לקבל על מנת לעצמו בלבד רצון לתת,
נכון.
אז הוא בעצם מקבל לעצמו יותר,
נכון, למרות שאסור שהכוונה שלו תהיה כזו. זאת אומרת, זה צריך להיות ככה שהתכלית היא, זה בעל הסולם, בעל הסולם אומר התכלית היא להפוך את הרצון לקבל לעצמו, זה הרצונות של הרשעים, לרצון לקבל על מנת לתת, על מנת להשפיע. אבל כיוון שכשאדם פועל ברצון לקבל על מנת להשפיע, הוא מקבל הרבה יותר, אז לכאורה יש סכנה שמי שיפעל לתיקון הרצון לקבל שלו, לרצון לקבל על מנת להשפיע, מתוך מטרה לקבל יותר, הוא לא עושה את התיקון. כי הוא שוב רוצה לקבל לעצמו.
למרות שמתוך...
לכן צריך... לא, לא, בזה אין, ברצון הזה אין. אתה צריך לרצות, להפוך את הרצון לקבל, לרצון לקבל על מנת להשפיע, שלא על מנת לקבל פרס. אי, זה יבוא ממילא? יכול להיות. זה גם לא יקרה ככה שאתה תראה את זה מול העיניים קורה. כדרכם של דברים שברוכניות... זה, אתה לא, יהיה לך תמיד מקום לספק, זה בא בעקבות ההנהגה הטובה שלי או לא, יהיה לך מקום לספק תמיד. כל מקום, אני רוצה להתקדם, כל מה שאנחנו מורכבים מגוף ונשמה, מנשמה שגם היא מורכבת מנפש, רוח, נשמה, ושיש לה מקיפים, חיה ויחידה, זה, הכל זה... הגוף ביחס לנשמה זה קליפה ביחס לפנימיות. הנשמה היא לשון כולל לחמשת היסודות האלה שאמרנו, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אז הנפש והרוח, נפש, רוח ונשמה ביחס לחיה ויחידה, זה גם כן כמו גוף ביחס לנשמה, וכן על זו הדרך. יש כל מיני מעגלים בחיים שלנו, יש חיצוניות ויש פנימיות. כשאנחנו צריכים להיות בשאיפה לטפל כל הזמן בעניינים הפנימיים, הטיפול בעניינים הפנימיים ממילא גורר את זה שבעניינים חיצוניים שהם קשורים תמיד לדברים שיותר קרובים למעשים, יותר קרובים להנהגות, יותר קרובים לדרך ארץ, שם השינוי ייעשה ממילא. כי אם בראש הדברים נעשים נקיים, אז ממילא המחשבה הולכת, המחשבה משפיעה על המעשה. אדם לא עושה בלי לחשוב, הוא תמיד חושב לפני. יכול להיות שהוא לא מקדיש מספיק זמן למחשבה, יכול להיות שהמחשבה אצלו לא מספיק בנויה אחרי כן, במקום שצריך, בבינה, אבל הוא לעולם לא, אין דבר כזה שאדם עושה משהו שהוא לא חשב עליו, אין דבר כזה, זה מחשבה שעברה לו בראש. כן, לא עלינו, אדם עלה, רצח היום בבאר שבע, זה טראומטי, נכון? אבל אני מבטיח לכם שלפני זה הוא אמר עשרות פעמים, אני ארצח אותם. והמחשבה והדיבור יצרו את המעשה. לכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר, גם צריך להגיד את זה לילדים, לא להוציא מהפה מילים לא טובות, גם ביחד למעשים עתידיים שנראים עזויים לחלוטין, שאני לא אעשה לעולם. למה? ברגע שזה נקבע כבר במחשבה, זה משפיע על המעשה. הדיבור בכלל מוציא את זה לפועל ממש. בדיבור כבר יש הוצאה לפועל, זה סכנה ממש. אבל אפילו זה עובר במחשבה ואתה מקבע את זה מחשבתית, אתה מתחיל לבנות את זה במחשבה, זה אוי ואבוי. כי יצרת אצלך כבר את הבסיס למעשה.
שהרבי אסר על דיבורים על הרזה
שרים. ודאי, והרבי אסר...
על הדיבורים הוא אסר.
נכון, ודאי. והרבי אמר שמי שמדבר בסוף עושה. הרבי אמר את זה מפורשות. מי שמדבר בסוף עושה. לכן צריך להיזהר מדיבורים. ודאי לא לומר אני ארוג אותך לילד. חס ושלום, היו לא תהיה. לא להוציא את המילים האלה. לא להוציא. כי להרוג אותו, את הילד, בסוף אתה הורג. אם אתה עושה את זה מעשה, אתה בסוף הורג. זה לא חייב להיות שאתה הורג אותו פיזית. אתה יכול להרוג אותו מחשבתית, אתה יכול לקבע אותו מחשבתית, אתה יכול לפגום לו ביכולת נפשית, לפגוע לו ביכולת להתפתח רוחנית, להתפתח בכלל. ופתאום אתה רואה ילד בבית, יש אחד שהתפתח לא יודע לאן, והשני תקוע. וזה קשור למה ההורים אמרו לו, מה הם חשבו עליו, בלי להגיד לו. כשהם ישבו בחדר והסתודדו ביניהם, אמרו על הילד הזה, הילד הזה, אתה רואה, הוא מוכשר, הוא זה. כשאני, מה לעשות, הוא טמבל. ודאי, על כל דבר, זה על כל דבר. לכן יש אצל משה רבנו, כשהוא עולה לקבל את הלוחות, הוא עולה לקבל את הלוחות, אז הוא מתעלה שם לרמה מאוד מאוד גבוהה, שבן אנוש, חוץ מהאדם הראשון, לא הגיע אליה מעולם. נכון? הוא מצליח 40 יום ו-40 לילה, בלי מאכל, בלי משקה, ליהנות כל הזמן מזיו השכינה. ממש, הקדוש ברוך הוא מכתיב לו את התורה, מלמד אותו את התורה, קרבת אלוקים כזו, פנים בפנים. זה דבר בלתי נתפס בכלל. מה קורה לו, מבחינת הביטוי החיצוני, למה העם ירא מלגשת אליו? כי קרן אור פניו. סוד קרן אור פניו, האור שלו הפך להיות מאיר. אנחנו יודעים שבספר התורה של רבי מאיר היו שכתוב בכותנות אור, והיה אצלהם כותנות אור, היה כתוב כותנות אור באלף. מה הכוונה שהאור באלף הפך להיות אור בעין? שימו לב שאור...
התאבה.
יפה מאוד, זה התאבה. מה קורה לו עלינו אצל סגין האור? סגין האור, איך זה נכתב? עין ובריש, עיוור. איך זה נכתב? עין ובריש, כמו אור. מה קורה שם? מתעבה לו איזה... עזבו רפואית עכשיו ביולוגית, אני מדבר מבחינת התוצאה. יש לו אביות על העין כזו שמונעת ממנו ראייה. האור נעלם ונהיה חושך. סגין האור זה רואה חושך. מה קרה בסך הכל? הוא איבד את קרון הפנים. לא משנה עכשיו למה זה, אנחנו לא מבינים, ואני לא... בשביל להסביר את זה צריך באמת זמן ארוך מאוד. אני רק אומר, תשימו לב לדבר הזה. צריך להקפיד על הערה. צריך להקפיד על להעלות את המנורה. צריך להקפיד, זה דבר מאוד מאוד חשוב. גם אצל קין, אגב, יש שם קרני אור. אבל תשימו לב שם איך זה, ויפלו פניו כתוב. והיה הכל מוצאני ארגני, אז הקדוש ברוך הוא עושה לו טובה, שם לו קרניים. כן, שם זה משהו אחר. אבל צריך לעיין בזה רבות. יש במעשה המנורה הזה אין סוף, אין סוף של סודות ודברים גבוהים ביותר. אבל הנהגות, קודם כל, הכל נגזר מצד המקבלים. כיוון שכך, אנחנו צריכים להיות כל הזמן בהטבה. צריכים להיות כל הזמן לעשות טוב, בעשה טוב. התיקון שלנו בעשה טוב. אדם צריך לחפש איפה הוא עושה עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב. קודם כל לזולת, קודם כל לאחר, קודם כל למסכן, קודם כל, הכל על פי דעת תורה. כן? אז אם לא יודעים איך לתת צדקה, נא ללמוד, יש הלכה. איך נותנים צדקה, למי נותנים, כמה נותנים, איך נותנים, יש, זה הלכה. לא להתפרע סתם, ללכת לפי הרגש. אני רואה, הוא בא, עמד פה על הדוכן, עשה את עצמו, בוכה והכל, אופ, הארנק נפתח בקלות. השני בא, הוא יודע קצת פחות, אולי מגיע לו פי כמה, הוא צריך פי, אבל הוא יודע פחות טוב לדבר. הוא לא מקבל גרוש. זה לא נקרא צדקה. זה כמעט לא נקרא צדקה שבן אדם נותן ככה. שהוא נותן רק בשביל לרצות לעצמו את הלב, רק בשביל שיהיה לו טוב, שהמצפון שלו יהיה שקט, זה ספק אם זה מעשה צדקה שלא נקטרה, כן? אז זה מעשה צדקה יש פה, אבל איפה הצדקה? הצדקה, הרעיון של לעשות צדק עם הזולת, שהכסף יחליף ידיים ככה שהוא יאזן אותנו. שלא יהיה איזה אחד שהוא מסכן גמור ואחד שהוא עשיר מופלג. אחד שאין לו כלום ואחד שיש לו הכל. איפה זה נעלם? צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד איך עושים את זה, וצריך לפעול פה כמו אור. האור מתפשט. האור לעולם הוא כחסד. הוא לעולם כחסד. יהודי שפועל באופן הזה, הוא בעצמו כמו מנורה. ולכן לנו יש, חז"ל מביאים את זה, שאנחנו בפרצוף, בפרצוף שלנו יש מנורה, מצוירת מנורה. יש לנו אף שיש בו שתי נחיריים, שתי עיניים, שתי אוזניים. יש שישה קנים, והפה הוא הקן השביעי. הפה הוא הקן השביעי, שבזה אנחנו למעשה מבטאים, אנחנו מגיעים לתכונות, למידות, רק באותם מקומות שאנחנו מסוגלים לקבל מידע לגבי ההתנהגות שלנו במציאות מהחושים. אוקיי? שם אנחנו יכולים, המידות שלנו הם כאלה: חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. יש שבע מידות תחתונות, הן מושפעות ממה שאדם קולט בחושיו: חוש השמיעה, חוש הראייה, השמיעה, הריח, נכון? הטעם, כן, הטעם, וכמובן הדיבור, כן, הפה, הדיבור. לכן אדם, ריח, שמיעה, ראייה, דיבור, זה בדיוק גימטריה שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה הייחוד העליון. הייחוד העליון. אדם, ממה הוא מורכב? מסך כל התכונות שמושפעות מהחושים, והחושים הם ריחה, שמיעה, ראייה, דיבור. דיבור בלי יוד, כן? דיבור, כמו שכותבים בתורה, זה גימטריה 1118, בדיוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה הייחוד העליון. וזה פעם, נדמה לי שדיברנו על זה, שיש לנו חמש אצבעות ביד כנגד חמשת החושים האלה, כשכל אצבע יש לה תפקיד. נכון? אתם זוכרים את הנקודה הזו? הזרת מיועדת לסתום את האוזן. כל אדם יבדוק, יראה שהזרת שלו סותמת פיקס את האוזן שלו. לא את האוזן של חברו, לא, באוזן של חברו היא תסתום פחות טוב. אצלו זה פיקס, היא מותאמת. כל אחד עם הזרת שלו, הזרת מותאמת לסתום את הזה. אתם יכולים לעשות בבית, לא פה. אחרי כן, האמה היא מצוינת למישוש. כל מה שקשור לנגיעה, למישוש, זה עם האמה. הקמיצה, תאמינו או לא, תנסו פעם לנקות את העיניים עם הקמיצה. אתם תגלו שזה פי כמה יותר טוב ממה יותר. פי כמה, תנסו. לנקות עם הקמיצה את העיניים. היא מותאמת פיקס, הקמיצה לעיניים. עכשיו, לא אני אומר את זה, תפתחו את הרמת ואלי בליקוטים, הוא אומר את זה חד וחלק, ככה, פשטות, מסביר כל אצבע מהתפקיד שלה. האצבע דווקא טובה לנחיריים. האצבע, כל אדם, האצבע שלו מתאימה לנחיריים שלו. היא מתאימה לנחיריים, האצבע. כנגד חמשת החושים. האצבעות נועדו לשרת את חמשת החושים. לכן אגב, אתם תראו שזקנים, שהם ראו את זה בבית אבותם. נניח, הם עושים ככה בעיניים, מה הם עושים אחרי זה? נשקים את האצבעות. הכרת הטוב לאצבעות. הכרת הטוב. האצבעות מטפלות באיברים חיוניים לזה, יש לי הכרת הטוב כלפי האצבע. זה לא בכדי.
אז מה נשאר? אגודל
מה? מה שנשאר, אגודל, מה עושים עם האגודל? זה את הפה. זה לא, זה ככה. זה סתם הפה. והתינוק לא לוקח את האגודל מיד לפה? למה הוא לא לוקח אצבע אחרת? למה הוא לוקח את האגודל? טוב, שיא הצינות אני שואל, למה אתם חושבים, למה שתינוק לא ייקח את הזרת לפה? למה הוא לוקח את האגודל? זה מתאים לחך. הכיפוף הזה מתאים בדיוק לחך. סותם את הפה. טוב, עוד לא דיברנו על השמן ועל הזית ועל האבות הקדושים, איך הם נרמזים, אלא יש לנו שבעה רועים רוחניים, זה אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, זה שבעת הרועים הרוחניים, גם הם כנגד שבעת קני המנורה, הכל מסודר טיפ-טופ. אבל מכל מקום, מה שחשוב פה ביותר זה באמת לדעת את העניין הזה התורה הקדושה היא לא סיפור בעלמא. יש הזמן קצר, יש פה את בית אהרון, תראו, מי שיש לו ומי שיכול, אני ממש מתחנן, תקראו על מה הוא כותב פרשת בעלותך, על בעלותך את הנרות. תקראו מה הוא כותב, זה פלא על כל פלא, רבי אהרון הגדול מקרלין, בבית אהרון. תראו מה הוא כותב על הפרשה. זה פילי פלאות, זה אדם מקבל פרספקטיבה אחרת לגבי מה שהוא קורא בתורה. פרספקטיבה אחרת. זה להבין פתאום שאנחנו קוראים אקטואליה ממש ביחס לחיים שלנו. וגם אני, גם אם אני לא יודע למה אמרתי את מה שאמרתי בדיוק היום, כי זה לא היה מהלך השיעור הרגיל, אלא נסחפתי פה לכל מיני דברים, בטוח זה רלוונטי למישהו. בטוח. ב-100%. רלוונטי למישהו.
אני חושבת
שאתה דיברת אליי. אני לא יודע. אז אני אסיים אולי באיזה סיפור, וזה מעשה המנורה כתוב פה בפרשה, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה. עד ירחה. עד ירחה. מה זה ירחה? אומר רש"י, השידה שעל הרגליים. השידה. כל הקני המנורה היו על איזה מין שידה כזו. אז לפני 200 שנה בערך, בווינה נפטר נגיד גדול מאוד, יהודי חשוב מאוד, שקרא ורטהיימר. לא יודע אם הוא קשור למשפחת ורטהיימר די היום, יכול להיות שגם כן, היה בנקאי עשיר, אין לי מושג, אבל באמת זה סתם. שמעון ורטהיימר קראו לו, זכר צדיק לברכה, והוא היה בנקאי, ואחד מגדולי ישראל שהיה בזמנו, אחרי שאותו בנקאי נפטר, אסף את בני הקהילה שלו ואמר להם, תשמעו, אתמול ראיתי אותו, הוא בא אליי הנשמה שלו, והיא סיפרה לי מה קרה איתה למעלה. כשהוא הגיע למעלה, שאלו אותו את השאלות היסודיות, כן, קבעת עיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה, ייחלת לימות המשיח וכו'. והוא ענה, הוא אמר להם, כן, תראו, אני לא יודע אם זה עומד באמות המידה של גן עדן, אבל אני יכול להגיד לכם מה היה סדר היום שלי. אני הייתי מתעורר בבוקר, מודה אני, נטילת ידיים, מתארגן, מתלבש, לומד משהו קטן, רץ לבית הכנסת, מתפלל, חוזר הביתה, שותה קפה, מעשן סיגר, עובר על העיתונים, כי הייתי חייב להיות מעודכן במה שקורה באביות העולם הזה, לפרנסה, יוצא לבנק להתפרנס בצהריים, יוצא למנחה, מתפלל מנחה, הולך לשיעור קצר, אחרי כן ארוחת צהריים, לפני ארוחה מברך, בסוף ארוחה מברך, חוזר חזרה לבנק לעוד שעתיים, וחוזר בערב הביתה, היו מחכים לי עניים ומסכנים בתור, הייתי עוזר להם מה שיכולתי לעזור, ומיד אחרי זה רץ לשיעור הקבוע שלי עם החברותה שלי, והולך לישון. מספר אותו רב, ורטהיימר זה, מספר לו שיחד איתו הייתה נשמה של יהודי אחר גם כן, שגם היה בנקאי באותו זמן, מקום אחר בעולם. והנשמה היא עמדה ליד הנשמה של ורטהיימר ושומעת את הסיפור. כן, שהוא אומר לדיינים שם, בית הדין של מעלה. בבית הדין של מעלה, אומר לברטהיימר, אדוני, גן עדן, חבוד, קחו אותו לגן עדן. זה, ההוא שם, כמה רואו, פצעתי את הדרך לגן עדן. כן, שואלים אותו, מה עשית בעולם? אומר, אני עשיתי בדיוק מה שהנשמה של ורטהיימר עשתה. בדיוק. אומרים לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני קמתי בבוקר, הוא קם בבוקר. אני אכלתי בבוקר, הוא אכל בבוקר. אני ישנתי סיגר ושתיתי קפה, הוא ישן סיגר ושתה קפה. אני קראתי עיתונים, הוא קרא עיתונים. אני הלכתי לעבוד בבנק, הוא הלך לעבוד בבנק. אני בצהריים הלכתי לאכול, הוא הלך בצהריים לאכול. אני בלילה הלכתי לישון, הוא בלילה הלך לישון. רוב הזמן, רוב היום, עשיתי בדיוק מה שהוא עשה. נו לי גן עדן. אמרו לו, אתה לגיהנום. אמרו להם, למה לגיהנום? מה זאת אומרת לגיהנום? אני עשיתי רוב היום מה שהוא עשה. אמרו לו, כן, אבל אתה לא נידון על רוב היום. אתה נידון בדיוק, אתה נידון בדיוק על הזמן הנוסף, כן? הוא אכל, אבל לפני האוכל הוא ברך, ואחרי האוכל הוא ברך. הוא ישן סיגר ושתה קפה, אבל לפני זה הוא התפלל ועשה שיעור, והיה בשיעור. הוא הלך לישון בערב, אבל לפני זה הוא נתן לעניים ועזר לנזקקים, והיה עוזר למוסדות של תורה וחסד וכו', וקבע איתים לתורה. על זה אתה נידון. אז כל ה-24 שעות שלו, איך הם נידונות? כמפעל אחד של טוב, מאוחד. כן, להתפרנס חייבים, מה אפשר לעשות?
הוא הלך לגיהנום בגלל שהוא בנקאי.
אז יהי רצון שנזכה, כן? לקדש את היום. זה לא... זה לא אומר לא לעבוד. זה אומר לעבוד בקדושה. נזכה ביד משה, עשיתנו ביד... בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.
אמן, 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 אמן.